איך מנציחים רגע אחד? איך תופסים פנים של בן אדם ברמה הכי אותנטית שאפשר? ואיזה מקום יש לצילום האומנותי בעידן הסלפי והסמארטפון? עוד ומתחילים.
זמן לחשוב, הפודקאסט של גופמן קריאיטיב, על השראה ומציאות.
שלום לדוד עדיקה, צלם וראש המחלקה לצילום בבצלאל, אקדמיה לאומנות ועיצוב בירושלים.
שלום ליאון.
מה נשמע?
בסדר.
כיף לארח אותך אצלנו.
תודה רבה על ההזמנה.
בשמחה. אז דוד, בתור התחלה, נשמח לשמוע עליך, על עצמך ברמה האישית. אני חושב שאדם מציג את עצמו הכי טוב, אז במה שלך.
אוקיי, טוב, אז אני דוד עדיקה, כמו שאמרת. עכשיו אני ראש המחלקה לצילום בבצלאל, בירושלים. אני בעצמי מה שנקרא צלם יוצר, כלומר אני עושה אומנות באמצעות צילום. למדתי בבצלאל, אני מלמד מאז שסיימתי את הלימודים בבצלאל, מלמד צילום. אני מלמד צלמים אבל גם לא צלמים, כלומר סטודנטים שהם סטודנטים לתקשורת חזותית או לאופנה או אדריכלות. זה ביחס למה שאני עושה, נגיד איך אני מתפרנס. בעבודה שלי כצלם יוצר אני מתעניין בדיוקנאות ובאובייקטים, כלומר כל מה שבעצם קשור לאנשים, לפורטרטורה, בין אם זה בא לידי ביטוי דרך ממש צילום ישיר של אנשים, ובין אם זה קשור לעקבות שאנשים משאירים, שזה יכול להיות כלים או ארטיפקטים שאנשים ייצרו ו... אפשר יהיה אולי להרחיב על זה בהמשך.
אנחנו נרחיב על זה בהמשך, בהחלט. אז בהמשך כמובן למה שתיארת עכשיו, איך אתה מאפיין את היצירה שלך, נגיד מבחינת הז'אנר, אתה אמן, צלם, דיוקן, אופנה, all the above, כמו שאומרים.
דלד, כל התשובות נכונות.
כל התשובות נכונות.
אני אוהב להגדיר את עצמי כצלם, נראה לי שצלם זה הגדרה שהיא הולמת את מה שאני עושה, בגלל המדיום, אני חושב שהמדיום הוא, יש לו משמעות, הוא מאוד מאוד נוכח, כלומר גם כאשר צילום הוא אמנות, אני אוהב שצילום מתייחס לעצמו, כלומר למיידיות שלו, לאופני ההופעה שלו, לאיך הוא, איזה אינטראקציות נוצרות במהלך הצילום, גם אם אתה מצלם מקום, או גם אם אתה מצלם דיוקן, חפץ, אז מה זה אומר צילום? למה נגיד לצלם חפץ אם אפשר להביא את החפץ? אז יש הרבה דברים שצילום מטפל בהם ומתעסק בהם, ולכן אני אוהב להתייחס לצלם. אני אוהב להגיד שאני צלם. גם אם אני לא צלם מסחרי, אבל גם זה היה בעבר.
אבל צלם בעצם מכיל את כל הבמה.
לדעתי צלם מכיל, כן, את כל מה שתיארנו, שזה גם באופן כללי אפשר להגיד על צילום, שהוא איזה מין צומת שנמצאת בין הרבה מאוד תחומים, וכמו זה תמנון ששולח הרבה מאוד זרועות, להרבה מאוד תחומים, אז זה גם אמרת אופנה, אמרת אנשים, אמרת מקום, אמרתי אדריכלות, אמרתי ארטיפקטים, אומנות, תעשייה. אני חושב שזה באמת, זה מה שמדהים כל כך במדיום הזה.
אוקיי, אז בוא נגיד, בוא נצא מנקודת הנחה שאנחנו עומדים עכשיו בצומת הזאת, ובוא נצלול ישר לאחד הכיוונים כדי להתגלגל לתוך השיחה. משהו שמאוד מזוהה איתך זה, עם הצילום שלך, זה הניסיון לאתגר את אידיאל היופי השבלוני. נלך קצת אחורה בזמן, אפשר לדבר על התמונה האיקונית והמפורסמת של מירי בועדנה במגזין סטודיו. כמה שנים אחר כך גם היה את הצילום עם צ'רלי ביטון
במוזיאון פנתרים השחורים, כן.
צ'רלי ביטון מהפנתרים השחורים כמובן. הרבה מהרעיון של לדבר נגיד על מזרחיות כיופי אותנטי. מה המוטיבציה לצלם פורטרטים כאלה למשל?
טוב, זו שאלה כזאת מאוד מאוד רחבה, אז אני אענה עליה בחלקים. כי אמרת גם אידאל יופי וגם בעצם דרך הדמויות שאני מצלם, אני חושב שאני בעיקר מבקש או רוצה לדבר על הזהות. אמרת, הזכרת מזרחיות, אז אני חושב שכאילו כשאתה מצלם או כשאתה צלם, מה שמכוון אותך, זאת אומרת כל העולם, נגיד כל איפה שאתה מסתובב בו לרשותך, אבל אתה לא מצלם בכל רגע נתון. זאת אומרת, אתה בוחר מה לצלם, והבחירות שלך בעצם, כמו שאומרים, סך הבחירות שלך זה מי שאתה, אתה כאילו מוגדר על ידי הבחירות שלך. אז גם הבחירות שלי כצלם, בסופו של דבר מגדירות אותי. אז נגיד, כל העיסוק במזרחיות, זה כדי באמת להגיד, כן, יש לי פן בזהות, שהוא קשור ומאוד מחובר למזרחיות שלי, ולכן אני מסתכל על מזרחים, ואני מחפש את נגיד את היופי במזרחיות ובמזרחים, או במזרחיות, ואני בעצם מנסה לאפיין מה זה להיות, מה זה להיות מזרחי, דרך התבוננות, נגיד, אתה הצגת שתי דוגמאות, אבל נגיד מצד אחד להסתכל על מירי ולהתחבר ליופי שלה, דרך המזרחיות שלה אולי, וגם בכלל, כל הפרסונה, זאת אומרת, כל מה שהיא מייצגת, זה היה מזמן. אז נגיד, אז היא הייתה סגנית מיס אירופה ונערת ישראל, מאוד אהבתי את זה שהיא הוכרזה באופן רשמי להיות מלכת יופי, אבל נערת ישראל, פתאום זה כזה היה, נגיד בעבר לא היו הרבה מלכות יופי או נערות ישראל שהן מזרחיות. זה מצד אחד, ומצד שני להתחבר למזרחיות דרך צ'רלי ביטון והפנתרים השחורים, כלומר כל מה שהם מייצגים, איזשהו מאבק, שהוא מאבק חברתי ועדתי, והוא מחובר לא רק למזרחיות, הוא מחובר לנגיד בכלל למעמדתיות, לכל העניין הזה של הזהות היהודית-ערבית, וכל מה שזה אומר. אז אני חושב שנתת שתי קצוות שאני מאוד אוהב, כי באמת צד אחד מתעסק ביופי ואסתטיקה, וצד שני מתעסק יותר באמת בעניינים הפוליטיים, שכמובן אני קושר בין הפוליטי לאסתטי.
ויש משהו בצילום שהוא מאפשר להגיע לידי ביטוי באופן שהוא נקי מהיררכיה? רגע שאתה לוקח את הנושאים האלו ומביא אותם לקדמת הבמה, או מבטא אותם בצורה שאתה יודע הכי טוב שזה צילום, אז יש איזשהו עניין שהוא, שוב אני אגיד, זה נקי מהיררכיה, או מאתגר את האידיאל השבלוני שאנחנו מכירים, לדעתך?
אם הבנתי נכון, אני לא בטוח שהבנתי עד הסוף את השאלה, אבל אני חושב שמה שהיררכיה זה משהו שהוא תמיד מופיע, זאת אומרת שאתה פרט בתוך חברה, אתה חווה היררכיה כל הזמן, לא משנה איפה אתה מסתובב, אתה מרגיש היררכיה. אני כן חושב שצילום ונגיד מייצר איזשהו חופש על מה אתה בוחר להסתכל, ונגיד, אם הבנתי נכון, אז אני נגיד, אני בוחר להסתכל על נגיד מירי בועדנה או צ'רלי ביטון, שהן פיגורות כמעט באותו אופן כמו שאני ארצה להסתכל נגיד על כלי, זאת אומרת, או על משהו שמייצג, נגיד אולי את הדברים שהם מייצגים, אבל זאת אומרת, אני לא ממש מייצר היררכיה בין, אם אני מסתכל על בן אדם, אני אסתכל עליו ככה, ואם אני אסתכל על אובייקט, אני אסתכל עליו אחרת. נגיד בעבר, הושמעה כלפי העבודה שלי איזושהי טענה, שהייתי סטודנט בתואר שני, שאמרו לי שאני מסתכל על אנשים כמו על חפצים, ועל חפצים כמו על אנשים. אז נראה לי שזה כזה מתיח באמת את או מסביר את העניין של ההיררכיה. אז אולי אני מנסה לפרוע איזשהו סדר, כפי שאני חווה אותו, ובמובן הזה אתה מתייחס לזה כהיררכיה, ואיך היא נגיד נשברת בתוך
אז בוא תספר לנו, אולי תספר לנו קצת על התערוכה האחרונה שלך, שוק שחור, ובהמשך לנושא הזה שאנחנו עכשיו מדברים עליו.
אז אני אגיד כזה, אני אתאר אותה כזה ממש בקצרה. שוק שחור בעצם זה תערוכה שהציגה ארטיפקטים, אובייקטים, שהם פיגורינות שחורות, אפשר להגיד נגיד אפריקאיות, אקזוטיות, שהם נוצקו בגבס, שהוא לבן, והם נצבעו בשחור, בכל מיני צבעים. ומה שמעניין זה שהם נוצרו בארץ בשנות ה-50 וה-60, רובם נוצרו על ידי, זאת אומרת, המקורים נוצרו על ידי בית חרושת תל אביב שנקרא מזרחי. במקרה נתקלתי בפיגורינה אחת, אני גר ביפו, הסתובבתי בשוק הפשפשים, תמיד הדברים האלה מעניינים אותי, כי אני רואה כזה מין ארטיפקט. אני אומר, מה זה ארטיפקט? כאילו, זה בעצם איזשהו חפץ שהוא, הוא חפץ אומנות, אבל הוא כאילו קצת, אפרופו היררכיה, הוא כאילו מין, הוא כל אחד כמעט יכול לקנות אותו, הוא בייצור המוני, אתה יכול למצוא אותו בשווקים או באיזה חנות, אבל הוא לא נגיד אומנות אוריגינלית שאתה קונה בגלריות או רואה במוזיאונים. אז הפיגורינה הזו שראיתי הייתה כזה מין ראש שחור של נער, נער שחור, ובגלל שהפיגורינה כזה היא משנות ה-50 וה-60, היא הייתה מאוד פצועה. אז מה שככה תפס אותי זה דווקא לראות את הגבס הלבן מבעד או מתחת לכל הצביעה השחורה. ופתאום נוצר איזה דיסוננס, כן, בין הפיגורינה שהיא רוצה כאילו לדבר אפריקאיות ושחורות וכל מה שזה אומר, אבל היא בעצם מסתירה את החומר שמנו עשייה, שזה הגבס. אז זו הייתה נגיד נקודת הפתיחה. ואז שכזה לקחתי את זה, אז שהרמתי את החפץ הזה בחנות, אז המוכר אמר לי, אתה מכיר את זה? זה מזרחי. אז כזה זה בלבל אותי שאומר, זה מזרחי, כי אני שמעתי, זה מזרחי, מן הסתם. אז אמרתי לו, למה אתה מתכוון? אז אמר לי, בית חרושת מזרחי, כי אני בכלל לא הנחתי שהדבר הזה יוצר בארץ. כי אמרתי, למה שמפעל בארץ ייצר פיגורינות שנראות כמו מזכרות שמישהו הביא מאפריקה? ובעצם, במשך כמה זמן, פשוט טרתי, כאילו חיפשתי בשוק עוד כאלה, ולאט לאט התחלתי למצוא אותם, כי מסתבר שהן קיימות, הן היו מאוד מאוד פופולריות, בשנות ה-50 וה-60, שזה מאוד מעניין לשאול למה אז זה היה פופולרי, ומי קנה אותם, ומי תלה אותם. אני לא יכול לחשוב כמעט היום על אנשים שיתלו כאלה דברים בבית שלהם. זאת אומרת, זה מעניין לחשוב, אבל יכול להיות שכן, אבל קצת כזה אני מטיל בזה ספק. ובכל מקרה, כל הסיפור בעצם שלחתי או הוסיף עוד איזשהו נדבך בעבודה מוקדמת אחרת, שבעצם מתייחסת לקשרים בין אפריקה לישראל בשנות ה-50 וה-60 וה-70, עד שזה נעצר, ומופכים בעצם להיות יחסים של סחר בנשק וכל מיני דברים כאלה. היום זה בעיקר, נגיד, בנייה של תשתיות. אז כאילו רציתי דרך אותם פיגורינות לדבר על איזה, גם על זהות וגם על מאבק וגם על המצב שאנחנו נמצאים בו היום. זאת אומרת, איפה אנחנו רואים שחורים, כאילו איפה הם מסתובבים, מה היחס שלנו אליהם. ובעצם כאילו לפתוח טיפה את הזווית, נגיד, של המזרחיות, ולדבר באופן כללי על שחורות ועל תרבויות שהן נגיד מוכתבות באופן כזה או אחר בגלל הצבע שלהם או בגלל הגיאוגרפיה שלהם או בגלל המעמד שלהם.
אתה חושב שהתחום, בוא נגיד, החברתי, שהוא לפעמים גם ממש אקטואלי בעבודות שלך, של הערבוב של הפוליטי והאסתטי, אני חושב שזה משהו שהוא בוער בך, שיש לו תפקיד מרכזי באומנות שאתה עושה בעצם?
כן, אני חושב שכן. אני חושב גם, נגיד, כזה, בתחילת הדברים אמרנו שאני מתעסק באנשים, חפצים, מקומות, אז נראה לי שכן. זאת אומרת, הדבר הזה, העניין החברתי, הקהילתי, מאוד בוער בי. זאת אומרת, אני כזה מאמין בשוויון לכולם, ממש כולם אין, בלי יוצאים מן הכלל. ואני חושב ש... אם כזה אנחנו מדברים על צילום, אז למה נגיד, למה דווקא צילום, או למה כדאי להתייחס לאותם נושאים בצילום? אז נראה לי שבגלל שצילום מאפשר נראות בראש ובראשונה, הוא מאוד מהיר, ואם יש איזשהו חסך, או אני מזהה חסך, או כל אחד אחר, נגיד, לא רואים, נגיד, אוכלוסייה מסוימת, אין לה ביטוי, נגיד, בצילום לא רואים אותם, אז אתה אומר, טוב, בעזרת צילום, אני יכול לייצר מאוד מהר נראות.
ואתה חושב ש...
אם הסברתי את עצמי טוב.
כן. אתה חושב אבל גם שלאומנים, בפרט יש תפקיד מרכזי בדבר הזה?
אני חושב שבעבר זה היה יותר שמור, נגיד, לצלמים או לאמנים שעסקו בצילום. היום אני חושב ש... הנראות הזאת היא מתאפשרת בגלל שיש הרבה מאוד אנשים פרטיים שמעלים סלפי, ויש הרבה מאוד צילום שקורה כל הזמן, ולאט לאט נוצרת נראות, זאת אומרת, הרבה מאוד מגזרים או פרטים בחברות וקהילות שונות, בעצם מצלמים את עצמם. וזה כמובן תלוי אחרי מי אתה עוקב, אחרי מי אתה, על מי אתה בוחר להסתכל, כמעט כמו את מי אתה בוחר לצלם, אז גם על מי אתה בוחר להסתכל על הפרופילים שלו, נגיד באינסטגרם, אבל במובן הזה, האחריות היום היא אחרת, אבל היא קיימת, או נגיד האחריות מתחלקת בין אנשים פרטיים שמצלמים את עצמם ויוצרים איזושהי נראות כזאת או אחרת, לא משנה אם היא אותנטית או לא, לבין נגיד צלמים או אמנים, שאני חושב שאם הם בחרו להתעסק בזה, אז האחריות שלהם כלפי הנושא היא גדולה יותר מאשר, אני חושב, מאשר נגיד אחריות אישית, כי לא תמיד המוטיבציה של בן אדם להעלות נגיד את עצמו לרשת, היא זהה למוטיבציה של אנשים להתעסק נגיד עם קהילה וחברה דרך צילום. בשבוע שעבר עירכנו במחלקה צלם איטלקי שקוראים לו ניקולו פיליפו רוסו, שהוא מציג עכשיו בסינמטק בירושלים, ובעצם הוא נטמע, הוא בעצם בוחר לצלם פליטים ומחוסרי דיור, כאלה שהם לא, אין להם מקום, שהם כל הזמן נמצאים on the move, כל הזמן בנדודים, ובדרום אמריקה, כלומר הם פליטים בתוך דרום אמריקה, הם נפלטים ממדינה למדינה, ובעצם הוא מתלווה להם לנדודים שלהם, ובעצם חיפוש אחר איזשהו נתיב מגורים או מחיה, והוא מצלם אותם. אז נגיד האחריות שלו, כשהוא הולך והוא בעצם מוותר כמעט על החיים שלו, על מנת לתת את החיים שלהם, אז יש פה הרבה מאוד אחריות. והסיפורים האלה שעולים מתוך הצילומים שלו, הם ביוגרפיים ומצמררים, והם לא יכולים לעשות את זה עבור עצמם. יכול להיות שהם גם מצלמים, אבל הם לא מייצרים את ה-awareness, נגיד, מבט של העולם עליהם כמו שהוא מצליח לייצר, עם כל המורכבות של זה, כל ההסתייגויות.
ואתה חושב שיש, מה זאת אומרת אתה חושב? יש לך נגיד ביקורת על אומנים שהם פועלים בתוך איזושהי בועה של יצירה, שלא משתמשים בכלי הזה כאיזשהו כוח להעביר מסר?
לא, אם זה לא טוב אז יש לי ביקורת, אבל אם זה טוב אז אין לי ביקורת. כלומר, אם הם עושים את זה טוב, אתה יודע, כל אחד רשאי להתעסק במה שמעניין אותו. לפעמים דווקא אסקפיזם או נגיד בועה, זה משהו שהוא יותר משהו מעיד, נגיד, על היוצר, זה יכול להעיד גם על התקופה. זאת אומרת, למה בתקופה מסוימת אנשים מוכרים ליצור מתוך אסקפיזם או לחיות בתוך בועה? יכול להיות שהמציאות מאוד קשה. נגיד זה קצת, נגיד מה שאומר לך עכשיו, זה קצת דומה לנגיד אם אני אראה חפץ, אז אני מאוד, מאוד יעניין אותי להבין מאיפה הוא מגיע ולמה הוא נוצר, ואז כאילו, איך אומרים? רופאים אומרים, לא לזהות את התסמינים, להבין את הסיבות, בדיוק, את הסימפטומים.
ומי למשל נגיד משמש מקור השראה עבורך באופן הזה?
וואו, קודם כל, מקורות ההשראה שלי הם לא רק מצילום, הם גם מצילום, אבל הם לא רק. זה יכול להיות ספרות ואופנה ושירה וקולנוע ורחוב. אבל אם אתה רוצה,
דוגמה עדכנית כזה לתת לנו משהו שהוא,
איזה, יש, נגיד, יש עכשיו שתי צלמות שאני כזה מאוד אוהב. לאחת קוראים לטויה רובי פרייזר, שהיא אמנית שחורה, שחיה בשיקגו, בארצות הברית, והיא בעצם גם כן, הצילום שלה הוא צילום דוקומנטרי, היא מתעדת קהילות, נגיד קהילות שסובלות נגיד מזיהום של מים, מאיפה שהיא גדלה, מאיפה שהיא הגיעה, או נגיד קהילה ש רובה התפרנסה ממפעל של שברולט, ואז המפעל נסגר, והם כמעט כולם צריכים לעשות איזה מין רילוקיישן, ובעצם להיפרד מהמשפחות שלהם, זאת אומרת, כל מיני מין סיפורים כאלה, דוקומנטריים, שהיא מצלמת אותם, והיא יוצרת מיצבים של צילום גדולים ומרשימים, אז היא אחת, ועוד אחת היא גם שחורה, קוראים לה דינה לאוסון, והיא יוצרת איזה מין פורטרטים שהם כולם מה שנקרא סטייג'ד, מבוימים, אבל היא בוחרת, המצולמים שלה זה אנשים שהיא רואה אותם ברחוב, והיא מלבישה עליהם סיפורים. אבל כשאתה רואה את הצילומים, אז אתה לא כזה בדיוק יודע אם אתה לא לגמרי מבין אם אתה רואה דיוקן שהוא אמיתי, והסיפור שמתקיים בתוך הצילום הוא קשור לבן אדם המצולם, או שזה איזה מין משהו אחר. ואני חושב שהמתח הזה בין אמת לבדיה, הוא מאוד מעניין אותי בהקשר של הצילומים שלה.
אוקיי. אני מניח ששאלו אותך לא מעט את השאלה הזאת, בעידן של היום, בעידן של סלפי ומיליוני תמונות ותיעודים שמגיעים אלינו מדי יום. גם מבחינת הנגישות שיש לנו לטכנולוגיה, ואתה יודע, כל בן אדם עם אייפון שיש לו מצלמה יכול לתעד כל דבר. אז האם לדעתך יש איזושהי חשיבות לידע בצילום של אנשים שמשתמשים ובעצם מתעדים את חיי היום-יום שלהם? זאת אומרת, אני אשאל את זה שוב, האם יש קשר בין חומרים טובים שאפשר לייצר לבין המקצועיות של בן אדם? אם יש לי נגיד מצלמה ביד ואני לא צלם מקצועי, או אם יש לי את האמצעים ואת הציוד הנכון, כי אנחנו יודעים גם שציוד צילום היום הוא משהו שהוא מאוד יקר, לתחזק את זה, בוא נגיד, האם יש איזשהו קשר בין הטכנולוגיה שאנחנו משתמשים בה לבין האופן שאנחנו, או מי שאנחנו בעצם שמצלמים את התמונה?
אז קודם כל, כן, אני חושב שטכנולוגיה מאוד משפיעה על היצירה בהרבה מאוד רמות, ברמה של נגיד האיכות, ברמה אפילו של מחויבות, זאת אומרת, המחויבות של מי שמצלמים עם טלפון, לא רק כצלם, של מי שמצלמים עם טלפון, נסיים את המשפט, היא לא כמו מחויבות של מי שמצלם עם מצלמה. ויש הרבה מאוד סוגים של מצלמות והרבה מאוד פורמטים, וכל פורמט דורש איזושהי התגייסות אחרת של הצלם ושל המצולם. כלומר, כשאני ארים עכשיו נגיד פלאפון ואצלם אותך, אז מידת המחויבות בינינו תהיה מסוימת. אבל אם אני אבוא עם מצלמת נגיד בפורמט גדול כזה של 8x10 או 4x5, ואני כזה אסתתר מאחורי סמיכה שחורה, ואתה תראה כזה, זה מין מפלצת שעומדת מולך, המחויבות שלך מול הצילום, או הרגע הזה שיבצר בינינו, יהיה מאוד מאוד שונה. כלומר, כשאני חושב על צילום, אמרתי את זה כזה במרומז בהתחלה, אני חושב גם על המעמד שהוא מייצר. זאת אומרת, צילום מייצר מעמד, רגע צילום, והוא יש לו מנעד מאוד מאוד רחב. אז לכן יש משהו מאוד קל ופשוט בלהרים טלפון ולצלם. התוצאה יכולה להיות מאוד מאוד יפה, ואולי גם משמעותית, כי אם אני, לא יודע, אם אני אצלם אותך ביום הולדת שלך או באיזשהו אירוע שהוא מאוד מאוד חשוב לך, זה לא משנה לכאורה אם צילמתי את זה ב-4x5 או משהו כזה, או בטלפון, אבל יש עדיין הבדלים, וזה גם תלוי מי מצלם, לאיזה מטרה, אבל הטכנולוגיה היא, הזמינות שלה היא לא, בטח כיוונת לזה, אז אני כבר יענה, אבל הטכנולוגיה והזמינות של הצילום לא מאיימת על הצילום, נגיד שאנחנו מלמדים באקדמיה, או סוג הצילום שאני עושה.
כן.
או שכמותי.
זה בעיקר הקשר בין האיכות ויוקרת הציוד, לבין התוצר הסופי שבסופו של דבר מתקבל.
כן.
אז באיזה ציוד אגב אתה משתמש?
אני משתמש, עכשיו נגיד אני עובד במצלמה ב-4x5, שזה מצלמה טכנית, שהיא מאוד מסורבלת, ועוד פעם, כי אני מצלם דיוקנאות, וחשוב לי לייצר איזשהו מעמד שהוא שונה מהרגיל. זאת אומרת, המצלמות האלה והאיכות שלהם הפכה להיות הרבה יותר נדירה, וככל שעובר הזמן נהיית נדירה יותר. יש לי מצלמה דיגיטלית מסוג לייקה, שאני גם מצלם בה, יש לי הרבה מצלמות, ובדרך כלל אני כזה מנסה להתאים את המצלמה לסוג העבודה, נגיד, שמעניינת אותי באותו רגע. אבל אני מצלם הרבה גם בפלאפון, יש לי יומן ריצה.
בדיוק, זה בדיוק הנושא שרציתי לדבר איתך גם עליו, והשיטה הזאת שהיא בעצם יומן צילום נקראת. נכון?
כן.
אם אני לא טועה.
כן, כן.
יומן צילום, אתה גם
לי, כן, לי יש
יומן. משתמש בזה.
יש לי יומן ריצה, שאני מצלם תוך כדי ריצה. אני משתדל לרוץ 3-4 פעמים בשבוע על הטיילת, יפו, תל אביב. מיפו עד צפון תל אביב. ותוך כדי הריצה, מאוד מעניין אותי מה שקורה בטיילת. זאת אומרת, האנשים, אם דיברנו מקודם על הזהויות, והרגע הזה של... שאנשים עומדים מול הים.
תוך כדי ריצה אתה עושה את זה?
אני, כן, אני... מקצוע. אני כן. עומד, מצלם וממשיך הלאה. וכמו עושה את זה כבר די הרבה זמן, אז יש איזה מין גוף צילומים שהוא מצטבר. אבל כן, אני חושב שיומן צילום מדבר הרבה מאוד על משך. זאת אומרת, על איך אתה מייצר איזושהי רוטינה והמשכיות בתוך העבודה שלך, דרך יומן צילום, דרך זה שאתה מצלם באופן עקבי ושיטתי, והרבה מאוד דברים צפים ועולים מתוך הרוטינה ומתוך השגרה, וזה עוד דרך, נגיד, גם להתבונן על עצמך, אני חושב, וגם על הסביבה, כאילו לזהות התפתחויות, לזהות מגמות, לזהות שינויים, לפעמים השינויים בך, אבל הם מתגלמים במה שאתה רואה.
זה כלי בעצם שהוא שיטה שהיא יכולה לעבוד לשני הכיוונים, אתה אומר.
כן, אני ממליץ לאנשים, אם יש מאזינים שמעוניינים בטיפ, אז כן, תנהלו שגרת צילום יומנית, גם אם אתם לא צלמים, גם אם אתם אנשים שרוצים, לא יודע, שבסוף להסתכל עוד שנה, עוד שנתיים, עוד שלוש כזה לדפדף אחורה, אני חושב שאנשים די עושים את זה, אולי באינסטגרם, שהם כאילו, בלי שהם מתכוונים, נהיה להם איזה מין יומן צילום.
טיימליין כזה, שמצביע על תהליכים, או על תקופות גם.
או על רגעים.
בלי להתכוון.
בלי להתכוון, רק שם זה כמו מין אוסף לעיתים. כזה ניצחונות, הם לא מעלים את הרגעים הקשים. אז חשוב גם אולי את הרגעים הקשים לצלם.
שהם בעצם חלק מאוד מהותי מכל התהליכים האלה.
כן. אם מדברים על יומן, אז נראה לי, אני לא יודע, זה סתם, יש הרבה מאוד תפיסות.
אוקיי. תרשה לי להיכנס איתך קצת לתחום ש... אשמח גם הפוזיציה שלך לשמוע את דעתך עליו. אם אנחנו משווים נגיד בין תחומי אומנות השונים שיש היום בעולם בכלל ובארץ בפרט, קצת נדמה שהתחום של צילום לא תמיד מתייצב בקדמת הבמה. גם מבחינת העיסוק בו וגם מבחינת המוסדות שמוקדשים לכך. בעקבות גם החלטה לאחרונה שהתקבלה במפעל הפייס, שיש לך מעורבות פעילה שם גם, בתור חבר מועצת פייס לתרבות ואומנות.
לשעבר, אני כבר בדימוס.
זה כבר בדימוס, אוקיי.
אני סיימתי את התפקיד שלי לפני איזה חודשיים.
ממש טרי.
כן.
אז אתה יכול, אתה מבין על מה אני מדבר, שגם, שוב, ההחלטה הזאת של מפעל הפייס על מענק מיוחד ליוצרים, אתה חושב שזה נכון, האמירה הזאת שהתחום של צילום לא נמצא מספיק בקדמת הבמה, בכלל גם אומנות בארץ?
אז רגע, אני כבר אגיד, אני חושב שצילום כאומנות הוא, זה גם צילום וגם וידאו, אנחנו לא מפרידים, אז אולי מאוד חשוב שגם אמנים שהם עוסקים בוידאו מבחינתי הם עוסקים בצילום, כי זה עדיין, זאת אומרת, כשאני מדבר על צילום, אני מדבר על כל אומנות שהיא מבוססת עדשה. זאת אומרת, אם נגיד עכשיו, תחת הקטגוריה של ראש המחלקה לצילום, אז נגיד, אצלנו, נגיד, אולי היה יותר נכון לקרוא לזה אומנות מבוססת עדשה, ולא רק, אולי אם תרצה אני ארחיב אחר כך. אז אם אני מסתכל גם על ההצלחות של אמנים ואמניות, בארץ, אז הרבה מאוד מהם הם צלמות וצלמים. למשל, אילית אזולאי, שהיא בוגרת המחלקה לצילום בבצלל, וגם של התואר השני, היא עכשיו תייצג את ישראל בבינאלה בוונציה שתיפתח באפריל. אז אני חושב שהבחירה באה דווקא מעידה על איזה מין רגע של נתינת אמון במדיום. זאת אומרת, אני חושב ש... כל מדיום יש לו רגעים שהוא נמצא כזה למעלה ולמטה, וזה עניין של, כמו כל דבר אחר, של אופנות ומגמות. מיליון פעם הכריזו על מות הציור, נגיד בעבר, ואז הכריזו גם על מות הצילום, וזה כל פעם קורה כשנכנסות טכנולוגיות חדשות לשוק, מה שאנחנו קוראים זה טכנולוגיות מנצות, ואז הטכנולוגיה החדשה דוחקת טיפה את הטכנולוגיה האחרת, או את המדיום האחר. אני חושב שנגיד גם בעולם אנחנו רואים את זה, בבתי ספר לאומנויות, תמיד יש מחלקה לצילום. יכול להיות שהמחלקות האלה הן נגיד לא גדולות כמו המחלקה לתקשורת חזותית, וזה כבר אולי קשור לא יודע, לצרכי השוק או מה שזה, או כל מיני דברים שהם מעבר לשיקולים, לא יודע, איך אני אגיד, שיקולים שהם רלוונטיים, נגיד, לבחירות האישיות, אוקיי? אבל זה נכון שצילום נמצא באיזשהו מעמד, נקרא לו מוזר, בגלל מצד אחד הוא מאוד מאוד פופולרי, בקרב הרבה מאוד אנשים, ואולי הוא פחות פופולרי, נגיד, בקרב כאלה שצריכים לבחור מה ללמוד. אולי הם לא ברור להם למה הם צריכים ללמוד צילום.
אז מה אצלכם במחלקה לצילום בבצלאל עושים בשביל לשמר את הצילום, גם ככלי או גם כאיזשהו כוח אפילו, מתפתח בארץ?
אז זו שאלה מצוינת. אני חושב ש... במחלקה אנחנו גם משמרים את כל הטכנולוגיות האנלוגיות, נגיד צילום בשחור לבן, צילום בפילם, צילום בפורמטים גדולים שהם לא דיגיטליים, זה מצד אחד, זאת ממש ההתחלה של הלימודים, והקצה נמצא באמת במה שאנחנו קוראים טכנולוגיות מנצות, שזה טכנולוגיות ממש חדשות, למשל ה-CGI, שזה Computer Generated Imagery, שזה בעצם... מבוסס על הדשה ועל פיתוח, לא מבוסס רק על הדשה, זה בעצם תלת ממד שהוא נראה כמו צילום כמעט, לא לגמרי, אבל הוא מדמה מציאות או פנטזיה. כשמסתכלים נגיד על האיכויות של ה-CGI, זה נראה, אתה כמעט מתבלבל, אתה לא בטוח אם זה צילום או לא, וזה משהו שאנחנו, יש לנו מעבדה במחלקה לצילום שנפתחה בשיתוף פעולה עם Epic Games ועם עם Epic Games ועם Unreal Engine. זה בעצם מי שאמונים על כל המנועים של המשחקים. זאת אומרת, היום מייצרים משחקים שהם יראו כמו עם אנשים אמיתיים, אבל זה בעצם אבטרים. אז אנחנו בעצם הקמנו איתם מעבדה משותפת, והסטודנטים מתנסים בזה. אז הם מתחילים מצילום אנלוגי, אבל הם מגיעים, כן, אם הם רוצים, גם לטכנולוגיות החדשות.
שזה בעצם שימוש בידע שלהם בתור אנשים שלומדים צילום, כן, לזהות הם... ולהשתמש בטכנולוגיות החדשות.
לגמרי. זאת אומרת, בגלל שהטכנולוגיות האלה הן מבוססות כן על צילום, ונגיד אם אתה רוצה לייצר אפילו איזשהו אבטר, אז אתה שם על כל הגוף חיישני, ואתה מצלם תנועה, ואת אותה תנועה אתה בעצם מלביש על אותו אבטר, אז יש איזה מין יחסי גומלין. אז המחלקה גם מצד אחד נותנת את כל נקרא לזה המרחב האנלוגי, אבל גם את המרחב הדיגיטלי, ובנוסף מה שאנחנו עושים כדי לשמור על רלוונטיות, ובאמת כאילו להיות קרובים לדופק של מה שקורה עכשיו, זה הרבה מאוד שיתופי פעולה גם עם מחלקות אחרות, למשל מחלקה לעיצוב אופניים, מחלקה לארכיטקטורה, כי כמו שאמרתי לך בהתחלה, אנחנו כן מזהים שהכוח של הצילום תמון בזה שהוא יודע להתממשק כמעט לכל תחום בחיים. זאת אומרת, אין היום תחום בחיים שצילום לא מתממשק אליו. כל דבר. וכדי להיות רלוונטיים, אנחנו כאילו פותחים אפשרויות, אבל אני רוצה להזכיר שאנחנו בית ספר לאומנות ולעיצוב, ואנחנו מאוד חשוב לי, וגם ליתר נגיד המרצות והמרצים, כן להדגיש את זה שאנחנו מתעסקים הרבה מאוד בתכנים, בפיתוח של תהליכי יצירה. כלומר, כל הטכנולוגיה הזאת היא בסופו של דבר היא אמצעי. היא האיך, היא לא המה. והמה הוא אולי הנעלם הכי גדול בתוך המשוואה הזאת. מה אתה מצלם? מה מעניין אותך? מה אתה אומר? כן, מה אתה אומר על העולם או בכלל באמצעות הצילום? אז אני חושב שזה אולי החלק הכי חשוב. והמה הוא, אף טכנולוגיה לא תפתור אותו. זה כאילו...
אתה חושב שהמה הזה שאתה מדבר עליו, מה אתה מצלם, וצלמים בארץ כיום, אחרי תקופה גם של שנתיים, של קורונה, של המון אתגרים, אני מניח, עד כמה זה קשה להיות היום צלם בארץ, או אחרי תקופה כזאת מאתגרת, בהתחשב גם בכל הטכנולוגיות, אבל...
צלם בכלל או צלם יוצר?
צלם יוצר. צלם יוצר בתור אומן בארץ היום, שזה מה שהוא עושה.
אני חושב שיש הרבה מאוד אתגרים בכלל. זאת אומרת, אני חושב שהיום בארץ להיות אמן זה אתגר מאוד מאוד גדול. לצערי, אני לא יודע. זאת אומרת, אני לא יודע כמה אנשים מתעניינים באומנות, או אני רוצה להאמין שיש הרבה מתעניינים עדיין, אבל אני חושב שלהיות אמן בארץ זה אתגר. אני לא יודע אם האתגר של להיות צלם יוצר בארץ הוא גדול יותר מאתגר של אמן שיוצר, לא יודע, בפיסול או בציור או במשהו אחר, אבל יכול להיות, זאת אומרת, לדעתי לא, אבל יכול להיות שאני טועה.
ובתור ראש מחלקה, איך אתה רואה את המצב של האקדמיה בכלל, ובפרט במקצועות האלה של אומנות, מתכתב עם מה שאתה אומר?
אני חושב שאנחנו נדרשים באקדמיה להרבה מאוד, אנחנו כל הזמן צריכים כאילו להתקן את התוכנה. אנחנו פותחים תוכניות חדשות, אנחנו חושבים על הלחמים, נגיד, נוספים. זאת אומרת, איך אפשר באמת ליצור גם בצילום וגם באופנה וגם באומנות, ואיך בעצם אנחנו כאקדמיה שמאכלסת 14 מחלקות ותחום, קשת מאוד רחבה של תחומים, איך אנחנו נשארים או משמרים קשרים כאלה ובעצם יוצרים הלחמים שאולי לא יכולים להתקיים נגיד במקומות אחרים. כי אם נגיד אני לומד צילום, אבל אני לומד לצד סטודנטים מאומנות ומאדריכלות ומאופנה, ויש לנו גם קורסים משותפים, אני חושב שהחוויה שלי גם כסטודנט וגם כאדם וגם כיוצר היא הרבה יותר עשירה ורחבה. ושאלת רגע על מפעל הפיס. מפעל הפיס פתח חממות ליוצרים, אבל בעצם כל חממה הגדירה את התחומים שלה. אז זה לא שזה היה כאילו רק לאמנים שיוצרים בצילום או רק בציור, זה היה כזה פתוח לכולם. להפך, הייתה עוד חממה אחת שהתעסקה רק בצילום, חממה שנוצרה יחד עם גלריה אינדי, שהיא גלריה עצמאית, שיתופית, של אנשים שהם יוצרים בצילום, היא בתל אביב, ויחד עם האוצרת אילנית קונופני, הם בעצם הציעו חממה שהזמינה יוצרים בתחום הצילום. דווקא זה מין ספוט, וגם יש פרס לנדאו, השנה הוא גם יינתן בצילום, שהוא גם קשור למפעל הפיס. אני חושב שדווקא מבחינת החזיתות החיצוניות, אני חושב שהצילום נמצא... תחת הספוט, במובן חיובי. אבל עוד פעם, אתה יודע, אני עוד פעם, אני בוחר לראות את מה שאני רוצה לראות בסופו של דבר.
אז מוביל אותי באמת לשאלה האחרונה שלנו, שיש איזשהו, בעצם, יש איזשהו סיפור של מציאות, שמקרה שהיה בתחילת המאה הקודמת בצרפת, תחום הצילום היה תחום שהוא מאוד מתפתח, חדשני יחסית, והממשלה חילקה מצלמות לכל מיני דורשים כאלה ואחרים שהתעניינו בתחום כדי שיוכלו לתעד את חיי היום-יום שלהם. זה בעצם היה מעין כלי שהממשלה השתמשה בו כדי לשלוט, מעין כלי שמביא לידי ביטוי בסופו של דבר את השליטה במרחב שלא מגיעים אליו המוסדות. במקביל לסיפור הזה, אנחנו רואים שבשנים האחרונות יש מהן איזושהי רגרסיה וכמיהה בחזרה לחומר. המון אנשים שלוקחים את תחום הצילום, שהיום, כמו שאמרנו, יש לנו כלים מאוד נגישים להשתמש בו, אבל לוקחים אותו אחורה לשימוש בפילם ולחדרי חושך, פיתוח של תמונות. אז מאיפה, מה דעתך, נגיד, של איפה המתח הזה של החברה שהיא כל כך מתועדת, הרי אנחנו כל כך מתועדים בכל מקום. האם יש איזשהו קשר בין המתח הזה של המציאות הזאת, שגם אנחנו מתועדים כל הזמן, לבין זה שאנחנו רוצים לחזור טיפה לחומר עצמו, לשימוש בצילום הקלאסי של פעם?
כן, תראה, עוד פעם, נראה, א', כן, לגמרי, אני חושב שמצד אחד אנחנו מאוד מתועדים, גם אנחנו מתעדים את עצמנו כל הזמן, גם שאנחנו לא מתעדים את עצמנו, אנחנו פותחים את הטלפון, כנראה יש מישהו שמסתכל עלינו, אנחנו נמצאים כל הזמן באיזה חוויית קונטרול כזאת, פיקוח או איזה מין אח גדול שמסתכל, ומצד שני יש את מה שאתה אומר, איזה מין רצון ללכת אחורה בזמן ולצלם נגיד בטכנולוגיות ישנות. אני חושב שמה שחסר לאנשים לדעתי, דווקא המיידיות הזאת והחשיפה, כמו בתחומים אחרים, הם רוצים קצת להאט את הקצב, הם רוצים לייצר איזשהו מג'יק קסם ואיזשהו להכניס לתוך העשייה הזאת רגע שהוא לא שהוא בלתי נשלט, זאת אומרת שאתה מצלם בפילים ואתה כזה, אתה לא יודע, אתה לא יכול לראות מה צילמת, זה רגע שאתה בעצם יכול לשהות בציפייה ובהתכוונות ובכל הקסם הזה שבאמת צילום מביא קצת יותר זמן, וגם לא כל אחד יכול, אז פתאום יש איזה מין, גם הנדירות של זה מושכת לשם אנשים, וגם באמת הרגע, זה קסם שאני מזמין אותך לבוא לראות, לבוא לראות חדר חושך ולהתנסות בזה, זה כאילו הרגע שזה קורה, זה באמת, זה ממכר, זה כזה, יש בזה כמו סם. אז אני חושב שאנשים מחפשים את הדבר הזה, אבל גם מסתכלים על דברים אחרים, נגיד כמו בבישול, או כמו בכתיבה, זאת אומרת, אתה יודע, החומרים נמצאים ברשות כולם, אבל לא כולם שפים ולא כולם קונדיטורים. מילים, כולנו יודעים, כולם יכולים להשתמש במילים, אבל לא הרבה כותבים שירה וספרות ומתבטאים נגיד באופן נגיד רהות, ולא יודע, משתמשים במילים אותו הדבר. אז גם צילום, אז המקום הזה של יכולת שצילום הופך להיות יותר ויותר שפה, מצד אחד הוא כזה יותר משפה, הוא כאילו גם שפה והוא גם אמצעי בילוש והוא באמת הכל, אבל הבחירה נגיד בסופו של דבר לעסוק בצילום או בנישה מסוימת בתוך הצילום היא כמו לעסוק נגיד להיות קונדיטור או שף או משורר או סופר, זה נראה לי הגבלה שהיא נכונה בהקשר הזה.
תודה רבה לדוד עדיקה, ראש המחלקה לצילום בבצלאל, מקווים שנהנתם, לפרקים נוספים של זמן לחשוב מוזמנים לחפש אותנו.